נכון, בסוף כלי המשכן כתוב על היר, על היר, כתוב קודם כל ציווי כללי על המשכן, סליחה, ואחר כך יש את הארון, הפחה, כפורן, המנורה, השולחן, מזבח הנחושת, ואז מדברים על הירקות שעטפו את המשכן ועל הקרשים, ואז זה נגמר, הפרשה, ועל החצר כאילו. ואז ביריות כתוב שיש בריאה, שהיריות של תחש. חז"ל אומרים שזאת בריאה שנבראה לצורך המשכן. בלבד, לא היה עוד דבר כזה בעולם. כן, והפרווה שלה, האור שלה היה צבעוני. היו לו כמה וכמה גוונים. אז שלמת עכשיו, הראתה לנו פה מי שרוצה, אני הכי תראה לה, שיש דעה שאומרת, אני לא יודעת יש דעה, לא כתוב בחז"ל חד קרן. אבל כן, יש דעה שכותב שהיה לה קרן אחת במצחה. אז אולי מי ירצה את החד קרן?
אולי יביאו את העניין של החד קרן מהמדרש הזה.
יכול להיות, אבל היא נבראה, היא נבראה, היא הייתה בשביל המשכן ונגנזה, וזהו, סיימה את הפרידה על האדמה.
שלה היה תפקידה
מה? השתמשו באורות שלה לחסות את היריות של
החזרת. זה אור של
האור. אוקיי, אז אנחנו מדברות על המשכן, אולי לפני זה אמרתי פה בשקט לרוני, הלל שאלה, אמרה שזה משעמם. לקרוא את כל ההסברים האלה, ואני אשעמם עכשיו את הלל עוד יותר, ונגיד שיש פלא בפרשות האלה, שהרבה פרשנים נותנים עליו את הדעת, שתרומת הצווה, בסדר? מצווים על הקמת המשכן, מצווים על המשכן, סליחה, יש לנו הפסקה את כתיסה, ואחר כך בעל כל פיקודי חוזרים כמעט על אותו דבר. זאת אומרת שמי שישתעממה עכשיו, שתחכה. אוקיי, אז שנייה, תכף אני אכנס לזה.
זה רק למשכן, זה לא למקדש.
לא, זה נכון, תכף נגיד. שנייה. אז אולי נגיד את זה עכשיו. בעיקרון הציווי פה הוא על המשכן, אבל כלי הקודש הם שימשו...
כל היריות.
נכון, היריות, אז בשביל זה יש לנו את מלכים. במלכים כתוב בדיוק איך שלמה המלך... כי פה קודם כל היה להם לזה צורך. לא, אבל הצורך הרוחני שהמשכן שימש, עדיין יש לנו אותו, אנחנו עדיין בדרך. המשכן כביכול הוא עדיין הרעי, כי אין לנו בית מקדש, והיו הרבה תקופות בעם ישראל שהמשכן שימש אותם. הוא לא נכתב רק בשביל שנת תשפ"א, נכון? נכתב לדורות, הכוונה שלאורך הדורות היה שימוש במשכן. תחשבי כמה זמן אני תקועה בחישובים האלה. מי שנכנסו לארץ עד ששלמה המלך בונה את בית המקדש, אוהל השם נמצא בתוך יריה, הוא נמצא במשכן, בסדר?
אבל המשכן שבנו בשביל...
כן, נכון.
לא משכן.
נכון. אבל זה, לא, אבל ברור שדברים התבלו, ברור שהיה צריך לחדש אותם. היו נשים שהיו טובות את הפרוכת, כל פעם היו מחדשים אותם. זה לא היה.
זה בא גם
לא, ברור שיש לזה המון משמעויות רוחניות, בדיוק אמרתי ליעקב בבוקר שניסיתי לקרוא איזשהו שיעור אתמול על כל המבנה של החצר, אבל כבר הייתי עייפה, לא הבנתי כלום. התכננתי להגיד לכם שמי שזה מעניין אותה ממש, זה מעניין אותי מאוד. לא, זה יפה, זה שיעור של הרב קשתיאל בספר שלו על השמות, והוא ממש מקביל. זה הרבה ציטוטים מהזוהר, מצטערת, 11:30 זה כבר ממש היה מאוחר לי. אבל ממש הקבלה למבנה של הנפש, למבנה של החצר. והעבודה הנפשית שאנחנו עושים בעבודת המידות בכל מיני שלמים בחיים שלנו, מהגוונים שהיו למשכן וליריעות ואיזה יריעה הייתה על גבי מה, בוודאי שיש לזה, כל, יש מדרש, אני לא זוכרת זה, על איזה פסוק מתהילים, אני לא זוכרת אותו, אבל שהוא ממש מתייחס לזה שהאדם הוא כמו המקדש, האדם הוא מקדש קטן. וכל הרוחניות, כל התופעות הרוחניות, כל הגילויים הרוחניים שאנחנו רואים במקדש, הם ממש נמצאים בתוכנו. הוא עובר ממש איבר איבר ומשווה בין האיברים לבין כלי הקודש. ברור שיש לזה הקבלה למקום הפרטי שלנו, למקום הלאומי שלנו, למקום ההיסטורי שלנו, בטח. אנחנו לומדים פה פשט. בסדר? רק להכיר, אבל בוודאי שיש מה לצלול לזה, לא רק במובן של, כמו שמכון המקדש עושה, להכיר את ההלכות כדי שנוכל בעזרת השם בבוא העת להיות מוכנים לזה. אבל אתם יודעות, יש נשים כאלה בעין כרם שממש לומדות את המלאכות, שיהיה, מה? כן, הן לומדות איך לטוות את הפרוך, איך
להכין. יש כאלה שעושים קורבן פסח.
כן.
היום?
לא, עושים כאילו הכל.
כל הילדים באים ואומרים שופטים.
נכון. כדי ללמוד.
בסוף
הוא קורא לי
בבית הזה, בסוף הוא קורא לי בבית הזה.
לא,
זה בסוף מה שהם עשו
בפועל. אז בואו ניכנס שנייה לעומק של זה כדי להבין.
מי הייתה בפועל?
לא.
אנשים מלמדים.
הכהנים עשו הרבה דברים,
אבל שנייה.
רגע, בנות, בואו נעשה קצת סדר. בואו ננסה שנייה להבין קודם כל מה המשמעות. לא, הם עשו...
זה לא בקטע הזה, זה רגע שזה שיעור. וואו, שבוע ניתן למקדש,
זה לא סותר את זה.
אז בואו ננסה שנייה להבין קודם כל מה זה בכלל הציווי הזה של ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, ובעזרת השם מתוך זה ננסה להבין. אנחנו אפשר להגיד הרבה מילים על הרבה דברים, אבל אני חושבת שמה שאנחנו לומדים פה הרבה זה איך לדבר במילים הנכונות על הקודש, בסדר? כי את צודקת שהכהנים הרבה ממה שהם עשו זה היה דברים. אני בת של קצב, אוקיי, אבא שלי שואל זה היה לשחוט, הוא מנקר, תאמיני לי, אני לא סובלת בשר.
מה
זה? את כמה, הכשרתי בשר מגיל 6, אני יודעת להכשיר. זה לא גורם לך לאום בשר, בקיצור.
בגלל זה לא אכלתי
את השמיצה, אני משאכלתי. דווקא אכלתי, אבל אוהבת לי.
לא, אני אמרתי
לה. לא, איך קוראים לה?
לא נורא, אמונה דאגה לי בסוף. נשארתי בפנים, לחלון שלי,
לא,
הכל פה. סליחה, שירה, כפרה עליי, תביקה. בקיצר, אני אומרת, ברור שאפשר להגיד על זה הרבה דברים מגילים, אבל אולי ננסה שנייה להבין קודם כל מה הרעיון של בכלל, מה זה הציווי הזה, אתם אומרות, זו השאלה הראשונה, שנייה. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכה, מה זה בכלל המקום הזה? אני חייבת, תום שנייה סוגריים לפני, שבגלל שאין גננות ואין מורים וזה, אז אני צריכה ללמד את הילדים שלי מגילת אסתר, לאן הגענו? סתם, אני צוחקת. אז ממש כשקראנו את הפרק הראשון של המגילה, מי שהספיקה לקרוא, וכשקוראים את הפרשה הזאת, לפעמים זה קצת מבהיל, נכון? כמה דברים...
אני ממש מתגמים.
מה?
אני ממש עושה, זה ביטויים
ממש דומים. ממש, ביטויים ממש דומים. הזהב, החומרים, שש מושזר, וחור, ותכלת, והרגמן, והכסף, והשפע החומרי הזה, ועוד לא דיברו פה עדיין על הקורבנות, והקורבנות היין והנסחים, זה משמש ממש דבר מאוד מאוד משמעותי בעבודת המקדש. ואת קוראת את כל היין אצל החשברוש, ואת אומרת, סליחה, לא נעים להגיד, אבל מזכיר, עושה אסוציאציה. איך אנחנו מתייחסות לזה? ואני חושבת שזה לא סתם. כל זה שפרשות המקדש, הן יושבות בדיוק על ההכנה שלנו לחיים, וזה מלמד אותנו להתבונן יותר לעומק, מה לי כאן ומה לי כאן. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. כל המפרשים שואלים, בשביל מי אנחנו בונים, ועשו לי משכן, סליחה, את המשכן. יש בפסוק הזה כפילות. מה כתוב? ועשו לי, בשביל מי? בשביל הקדוש ברוך הוא. ושכנתי, אז בשביל מי זה? בתוכם בשביל מי זה? בשבילנו. אז רגע, המשכן הוא לי, לא לי, כן? ועשו לי משכן ושכנתי בתוכם, זה בשביל ריבונו של עולם, או שזה בשביל עם ישראל? מה אתם אומרות?
ברור בשבילנו.
אה?
ברור בשביל
עם ישראל. אתה אומר, אתה אומר, ברור בשבילנו. מה, הקדוש ברוך הוא צריך מקדש? אה, לא.
זה
שהשם
יגיע לב העולם,
זה גם לי וגם לו. אז מה? זה לא אני, זה הפרשני, מה שהם מלמדים אותנו להסתכל, שבאמת במקום הרוחני המאוד מאוד מאוד גבוה הזה, של ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, יש פה באמת צורך כפול. נכון, הרבה חב"ד מצטטים את זה, שהקדוש ברוך הוא מתאווה לעשות לו דירה בתחתונים. מה הכוונה? העולם הזה, אני לא נכנסת פה, ללמה נברא העולם, אם עלי אל תעזבו אותי מהשאלה המפחידה הזאת, בסדר? שאלו אנשים רציניים יותר ממני, אבל בסופו של דבר, העולם הזה הוא עולם של חומר. והקדוש ברוך הוא יודע שכל הרוחניות העליונה, שיש לנו נגיעה מאוד מאוד מסוימת בה, כמה שיסתכל בתורה וברא אלמה, רוב העולם כשהוא לומד תורה, גם הצדיקים, אנחנו מבינים משהו מאוד מסוים מתוך התורה. אתם זוכרות כשדיברנו בפרשת יתרו על המילה הראשונה של עשרת הדברות, אנוכי, אנא נפשי, כתביתי אהבית, אני את נפשי, ככה הקדוש ברוך אומר לנו, כתבתי והבאתי לכם בתורה. והתורה היא שם השם שנקרא בעולם הזה, בעולם החומרי ובמציאות החומרית, אבל הקדוש ברוך הוא מודע, מה זה מודע? כואב. ציטטנו את זה הרבה פעמים, מה לילוד אישה בנותינו, על הפער הזה שהמלאכים מסתכלים על משה רבנו ואומרים איך? איך בני האדם, איך העולם החומרי הזה יכול לחיות חיים של קדושה? זה סתירה בגוף השאלה, אי אפשר לעשות את זה, וזה ועשו לי מקדש. הקדוש ברוך הוא אומר, זה אפשרי. יש מציאות בעולם הזה של קדושה שחלה בתוך החומר. זה חלק מהתכלית האלוקית, שתהיה קדושה פה ממש בעולם הזה. וכשבתהילים דוד המלך כותב, זאת מנוחתי עדי עד, פה אשב כי הביטיה, זה בשיר המעלות. בסוף, מה? זה שיר? לא מכירה. נכון? זה בדיוק זה. מה זה זאת מנוחתי עדי עד? יש מקום בעולם שהשמיים והארץ נפגשים בו. שהמציאות של רוח וחומר הם לא סותרים אחד את השני. הפוך, הם לא משלימים רק, הם בונים בניינים רוחניים הרבה יותר עצומים מאשר הרוח לבד והחומר לבד. וזה המקום הזה של אבן השתייה, זה המקום של קודש הקודשים, זה המקום של בית המקדש. נכון, ארץ ישראל קדושה מכל הארצות, ירושלים מקודשת מכל ישראל, יש לזה 10 קדושות. עד שמגיעים זה במשנה, לא זוכרת איפה. מה?
אבן
השתייה, לא? כן, הפסגה זה המקום של אבן השתייה. ושם נפגשים שמיים וארץ. למה? שוב אמרנו, כדי למלא את הייעוד האלוקי, שרוח וחומר הם חיים בעולם, הם מצמיחים את העולם. זה הצורך האלוקי, במילים מה זה קצרות, אבל מה הצורך שלנו? מה הצורך שלנו? עדי אומרת, בעולם הזה עושים ספונג'ה. נכון? לא, גם, לא רק. לא אמרתי שהכהנים עושים רק את זה, גם את לא.
זה כאילו הדרך הכי
ישירה
לשם משתקודש.
הדרך הכי, לא רק ישירה, עשירה. בסדר? אתם זוכרות שפעם דיברנו על זה במאמר הדור, שאמרנו שהמושגים הרוחניים שלנו הם מבנים כשאנחנו קטנים דרך מושגים חומריים. אנחנו לא יכולים לקלוט את הקודש רק כבלוני הליום כאלה מרחפים באוויר, מציאויות היוליות כאלה, לא יודעת, נסתרות, ואנחנו נלך ונתפוס אותם. האדם חייב בעולם הזה דברים פיזיים כדי להכיר דרכם את השכינה. אין דרך אחרת שהמציאות הרוחנית תתיישב על ליבנו אם אנחנו לא עוברים דרך המקום הזה, בסדר? מתוך המקום הזה אפשר להגיע להבנות מופשטות לאלה ולאלה, ברמות הרבה 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 יותר גבוהות. אבל כדי שנוכל להגיע לרמות המופשטות האלה, אנחנו חייבים ילוד אישה בנותינו. אנחנו חייבים את משה רבנו אדם, בשר ודם, שעולה להר סיני, נמצא שם 40 יום ו-40 לילה, לא אוכל, לא שותה, לא ישן, מקבל את הדיבור האלוקי ובא לכאן להכיל אותו. אנחנו חייבים, כתוב שהאדם היה נכנס לבית המקדש, נראה לי הזכרנו את זה פה על הקטורת, נכון? ישר היו מתעוררים בו הרהורי תשובה, הוא רק היה מריח את הריח של הקטורת, היו מתעוררים בו הרהורי תשובה, הוא היה עומד בדלתות של העזרה, רק היה רואה את הניסים, אפילו מרחוק, כשהוא היה נמצא בתוך ירושלים, כבר היו רואים את השן התמיד, נכון? השן של המזבח מתאמר כלפי מעלה, לא משנה מזג האוויר, לא משנה מה, בקו ישר. היו מלא דברים פיזיים שיכולת לראות איך המציאות הפיזית היא מתרוממת מעל המציאות. היא לא שייכת לחוקים של המציאות. השיא של זה היה בתוך קודש הקודשים. למה? דיברנו על זה קצת ביום כיפור, כבר לא זוכרת מה הספקנו, מה לא הספקנו, לא היינו פה ביום כיפור בכלל. אבל נכון? כתוב על קודש הקודשים שהוא אינו מין, בטוח מישהו דיבר אתכם על זה, שהוא אינו מן המניין, יודעות? כן, מכירות? לא? המידות של ארון העדות היו יותר גדולות מהמידות של החדרון הזה, של קודש הקודשים, בסדר? טכנית, אם אדריכל היה מתכנן, היה קורא את התכניות ואומר, סליחה, אין מקום, צריך לתכנן תוכניות חדשות. זה בכוונה, זה כדי להראות לנו שמצד אחד ושכנתי בתוכם, בתוך המציאות החומרית של העולם הזה, הקדוש ברוך הוא, הרוחניות יורדת לפה וחיה כאן. אבל איך נזכור שהיא נשארת רוחנית? לא נזכור בשכל. איך נפנים את זה שיש טפח מעל המציאות, וזה ריבונו של עולם שמנהל פה את המציאות? כי שום דבר שם, לא שום דבר, אבל הרבה דברים, לא היו מתקיימים לפי חוקי המציאות. בסדר? מה? לא, אז לא היה את רוב הניסים, היו ממש ממש מעט דברים, ממש מעט, שכן עבדו שם, אבל נכון, העבודה הייתה מאוד חלקית.
אבל שזה לא מסתדר לי שחומר ורוח, אם שואבים ביחד, זה יותר גבוה מרוח לבד.
נכון, אבל זה התיקון שלנו פה בארץ ישראל, עכשיו, בדור של הגאולה. החומר הוא, זה כמו שאולי קצת יסתדר לך, נכון, כשמדברים על היופי של רחל אמנו ועל היופי של אסתר המלכה, כל הדברים האלה, ואנחנו אומרים בעצם יש, כשיש כלי מתוקן לרוחניות, הרוחניות למה קרובה? הביטוי שלה הוא הרבה הרבה יותר גבוה מאשר הביטוי שלה כשהיא רק מרחפת, בסדר? אני לא יודעת אם בעולמות העליונים הרוחניות פה, בעולם הזה, בסדר? לא, בדיוק הפוך, זה לא מגדיל אותה. כל המבנה של בית המקדש, זה מה שהוא מבאר לנו. כתוב שהחלונות של בית המקדש, הם היו הפוך. ההיגיון שלהם עובד הפוך מההיגיון הפיזי. הם היו צרים, נכון? כשחלון הוא צר, אז כדי שלא ייכנס, כאילו האור, הפוך, חלון רחב נכנע, עובר, יוצא אור מבפנים החוצה. החלונות של בית המקדש היו צרים, אז, והם היו עובדים כמו אלומה של אור, בדיוק הפוך מהעקרונות האדריכליים. בזה בדיוק זה. כשהחומר הוא מתעלה למקום של זה אלי והנווהו, הוא הופך להיות מכפלת כוח, בסדר? לרוחניות, הוא הופך להיות המרכבה הכי מפוארת. אני חושבת שבגלל זה, זה מה שרבותינו בדורות האחרונים מסבירים לנו, שבגלל זה כל ההתעוררות החומרית שבדור שלנו יש בצורה כל כך מתישה לפעמים, נכון? כאילו אנחנו אומרים, יאללה די, תנו לנו חיים פשוטים, יהיה לנו יותר קל להיות צדיקות, למה צריך שזה יהיה כזה כל הזמן כל כך מלא ניסיונות? זה בדיוק בשביל זה. כדי שהמדרגה של משיח בן יוסף, של הבניין החומרי, היא תהיה כל כך נעלה, שהמדרגה של משיח בן דוד עליה, היא תהיה עוד יותר עצומה. יהיה לה פלטפורמה, כאילו בסיס הרבה הרבה יותר רחב ואיתן להתבסס עליו. זה לא עובד רק בנפרד, כאילו זה לא עד שזה ייגמר זה ייבנה. אנחנו עובדים על זה ביחד, אבל זה...
כשאת אומרת, אם החומר הוא מתוקן, אז הוא מעלה את הרוחניות.
כן, לגמרי כך. ולתקן את החומר זה לא סיסמה רק, זה ממש עבודה קשה. בסדר? זה לא רק שנתלה פלקט, קידוש החומר, נברך על האוכל וזה יהיה סבבה. לא, זה עבודה הרבה הרבה יותר פנימית של מה המשמעות ומה התכלית של החומר. איך אנחנו לומדים לשלוט בו ולא הוא בנו, איך אנחנו מאדמים אותו, בסדר? בטח קודם כל צריך להיות כשר, אבל זה לא מספיק שהוא יהיה רק כשר, שהוא יהיה עדין, בסדר? שהוא יבוא לצורה הנכונה שלו יופי, זה יותר קל להסביר את זה דרך זה, גם החומר הוא צריך להיות יפה, כי יש בזה משהו מאוד הרמוני, משהו שהוא מאוד, שהוא אפילו רוחני, נכון? זה לא רק משהו גשמי, זה בדיוק ההשוואה של זה, שזה הופך את החומר להיות לא רק חומר, אלא משהו מעבר לזה. וזה בהחלט עבודה קשה. כאילו זה חשוב לי להגיד את זה, שלא נחשוב שזה רק מספיק לראות סדרות צנועות. בסדר? זה לא מספיק. אנחנו רוצים שיהיה לזה, בעזרת השם, אני מקווה שיום יגיע לזה, שיום יבוא ונגיע לזה, במאמר הדור, וממש הוא מתייחס לזה, לספרות, לתרבות, שנוכל להעמיק בזה עוד טיפה. אבל זה בהחלט עבודה. טוב? לא לייאש. פשוט לרומם את זה, שזה לא רק לשים כיפה על, אלא זה מהותי חומר משהו אחר.
אני לא חושבת, זה קשור לנקודה.
שכאילו, כתוב שכאילו, שקודש הקודשים כאילו מקום ממש גבוה, כאילו, לא יודע מדי. כאילו במשכן ויש להם איזו תלדה יפה שספציפית. כאילו, מה היה?
השראת השכינה. זה האירוע...
לא, כאילו, זה לא היה מקום.
נכון, אבל מה ישר? נכון, הקדושה שלו לא הייתה מהמקום. הקדושה שלו הייתה מהשראת השכינה. שהרי איך היו המסעות במדבר? היה נבואה למשה, ואז עמוד הענן היה מתקפל. עמוד הענן זה בעצם הייתה השראת השכינה על המשכן. הקדוש ברוך הוא היה יושב על אוהל מועד, בסדר? על קודש הקודשים. זאת הייתה הקדושה. אני... פה איזה חלון, בדיוק על הפרצוף שלו. נכון, זה גם היה מקופל. הם היו, ברגע שהייתה חצוצרה הפורית שמתחילים לזוז, אנחנו נלמד את זה בעזרת השם במדבר, אבל אז את הכל היו מקפלים, נכון? הקדושה הייתה נוסעת איתם.
המקום עצמו
לא. בסדר? נכון, באמת עוד לא אמרתי את זה, זה שנייה, זה בסיכום, רגע, אנחנו נגיע. יש לנו עוד 5 דקות שלמות. בסדר, אבל קודם כל חשוב לי שנבין שהפרשות האלה, את צודקת עליהן, שהן באמת, אין פה סיפורים מרגשים, אין פה הכל מלא קרשים ועצים וזהב וכסף וחומרים, שאנחנו יכולות להסתכל על זה ולהגיד וואלה, זה באמת משעמם. או שאנחנו יכולות לבוא ולהבין שיש לנו פה הזדמנות למפגש בין שמיים וארץ. יש לנו פה עכשיו את ההזדמנות ליצור כלים בעולם הזה להכיל את הקדושה. וזאת העבודה של המקדש. הרבה פעמים אנחנו אומרים, אני חושבת, אם היה לנו בית מקדש, הכל היה הרבה יותר קל. לא, זאת עבודה. העבודה זה להכניס את הראייה שלנו, שזה המקום אשר בחר השם, פה האפשרות שלנו להיפגש עם האין סוף. וזה המשכן, וזה המקדש, וזאת גם האפשרות שלנו, דרך הפרשות האלה. אני מרגישה דרך ה... ממש כשישבתי איתכם בטיש בערב שבת, אז שרתם לב טהור, זה השיר האהוב עליי. אז ממש הרגשתי את זה, כאילו איך העבודה שלנו לקראת פורים, זאת העבודה הזאת של להיכנס פנימה, דווקא פורים זה אחד, לא יודעת אם החג הכי חומרי, אבל זה אחד החגים היותר, בואו תראו איזה ערימות ממתקים יש לנו בבית. משהו הזיה. אתמול כל אחד תפס חוויית ממתקים, התחיל איזו שיירה בבית מרוב שיעמו. נכון? זה חג כזה שכל היום עסוקים בלחם שום או לחם בצל ומטבל גבינה שאני אכין חומוס, כאילו, זה בהכל יש אוכל, אבל בחג הזה אני תמיד מרגישה שזה הוא כזה קצר, והוא כזה מלא מצוות כאלה, של עסיסיות כאלה, שצריך, שהן באמת חומריות. ואיפה העבודה שלנו? לטהר את הלב. איפה? ואני לא יודעת, ככה אני מרגישה שההקבלה הזאת של הפרשות, היא כל כך מכוונת אותנו להסתכל פנימה. איך אנחנו מגיעות אל היום הזה? איזה יום אנחנו רוצות? נכנס יין, יצא סוד. איזה סוד יצא מתוכנו כשאנחנו מגיעות ליום הזה של פורים? הסוד של הגעגועים למקדש, הגעגועים לשכינה, הגעגועים לרוח, הגעגועים לתיקון הזה, שככל שהעולם הוא יותר חומרי, או לא משנה כמה העולם הוא חומרי, בסדר? לא ככל. לא משנה כמה העולם הוא חומרי, מה אנחנו רואות בתוך החומר הזה, למה אנחנו מתחברות בתוך החומר הזה. וזה גם בטח, טוב, עוד לא הייתה שבת, חכו. אבל נכון, ועשו לי תרומה, אז תמיד יוצא גם סביב הפרשות של מחצית השקל. נכון, שזה בדיוק זה, מה זה התרומה שבני ישראל לוקחים? יש שני סוגים, שלוש אני זוכרת, אבל אחד ברח לי עכשיו, מה זה השלישי? אז אני אגיד רק 2, טוב? כשאספו את התרומות למשכן, הייתה תרומה אחת של מחצית השקל, שזאת התרומה הקבועה, שאתן מוזמנות את הייתה מדרשה, אני אומרת באמירה בסוגריים, נכון? המחצית השקל, זאת הייתה התרומה הקבועה שכל אחד היה נותן, למה, מה היו עושים עם זה? מזה היו קונים את קורבנות הציבור. הדל לא, הרב לא ימעיט, הרב לא ירבה, נו, העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט. כולנו שותפים למלאכת המקדש, למלאכת המשכן. וחוץ מזה, יש מצווה של ועשו לי תרומה, שמשה רבנו אומר, בואו, תתרמו, איש אשר ידבנו לי בו, מה את רוצה לתת למקדש? מה את רוצה לתת למשכן? כמה את יכולה... מה? נכון, היה עוד משהו, אני לא זוכרת, אני לא מוצאת את זה רגע. אז עדי אחר כך תספר לכם מה היה עוד. אבל היה עוד סוג של תרומה שאני לא זוכרת מה זה היה. אבל זה באמת, זה בדיוק המקום הזה, כמה האדם הפשוט הוא שותף לקדושה. הוא מחזיק את הקדושה. אני ממש אני, יכולה להיות חלק מזה. אני חוזרת שנייה להתחלה, לא מספיק לדבר על כלי הקודש, לא נורא, אולי בהקל. אני רוצה להגיד עוד משהו. אימא, למה זה ברח לי? שנייה. כשקצת ניקח את זה בקונטקסט של ספר שמות. נכון אמרנו שבספר שמות קוראים שלושה דברים מאוד משמעותיים. יציאת מצרים, שזאת הלידה של עם ישראל, מעמד הר סיני, מתן תורה, שזה הצהרת המשימה של עם ישראל, מי אנחנו, שומרי התורה, והעניין הזה של השראת שכינה, זה ממש התכלית. זה המימוש של יציאת מצרים, של מעמד הר סיני, שעם ישראל ראויים לקבל את השכינה. מתי אנחנו נגיע לרגע המרגש? אתם תאלצו להתאפק, זה רק בסוף פרשת פקודי. רגע השראת השכינה שבאלף ניסן ממש מקבלים את המשכן. אני רוצה להתייחס עוד שנייה להם מקדר מאוחר בתורה, סליחה, אני גונבת לכם עוד טיפה. נכון, אמרנו שיש לנו את תרומת הצווה ואת ועקל פיקודי, ששתיהן כמעט כמעט אותו דבר, ובאמצע יש לנו את פרשת כתיסה, שכבר פעם עדי אמרה לנו שאין לה זוג, למה? כי היא הפרשה של, אני זוכרת שאת אמרת את זה, של חטא העגל, בדיוק. וחזל, כשהם שואלים למה צריך גם את תרומת הצווה וגם את ועקל פיקודי, הם אומרים אפילו שזה לא היה לפי הסדר. באמת הסדר של הפרשות היה יתרו, משפטים, כתיסה, ואז תרומת הצווה. קודם היה חטא העגל, ואחר כך משה רבנו מצווה על המשכן. רק אחרי חטא העגל. אבל אז הרמב״ם כותב במורה נבוכים, מה היה יכול לקרות? שאנשים היו אומרים, למה הקדוש ברוך הוא ברא משכן? בגלל חטא העגל. כי עם ישראל לא יכולים להיות בספירה רוחנית בלבד. הם חייבים משהו פיזי לעבוד אותו. ולכן הקדוש ברוך הוא עושה פה בסדר של החומש את הקט הזה. רגע. המשכן הוא לכתחילה. ככה זה צריך להיות. צריך להיות משכן. צריך להיות ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם בגלל כל הדברים שאמרנו קודם. יהיו כמה שינויים. אחר כך אחרי חטא העגל. אחר כך בויקל פקודי נעמוד עליהם בעזרת השם. אבל קודם כל כדי שנדע שעבודת הקורבנות, עבודת המשכן, עצם הקיום של המקדש זה לכתחילה רוחני. זה לא בגלל הנפילה של חטא העגל.